שלום, בוקר טוב. שבוע שעבר אנחנו ככה לקראת סוף פרק ב', נכון? אני רוצה לסכם בכמה שורות את מה שהתברר פה בפרק ב' ולהתקדם. אני רוצה להתקדם לפרק ג'. פרק ב', הכותרת של פרק ב' זה בעצם מאמר חז"ל שאומר כל הגדול מחברו יצרו הגדול ימנו. הוא אמר על בחצי הראשון של הפרק, שואל איך יכול להיות שעם ישראל, שהם עם השם, שהם עם קדוש, עם טהור וכולי, איך יכול להיות שאצלהם יש יצר רע כל כך גדול? אז זה כל הגדול מחברו יצרו הגדול ימנו. כל מישהו יותר גדול במעלה שלו, ביכולת שלו להתעלות, אז בהתאם לגדולה הזאת, אז יש לו גם יצר הגדול, כי ככה הבחירה חופשית, ככה זה עובד. תמיד העוצמה של המשיכה לטוב, היא תמיד תהיה דומה לעוצמה של המשיכה לרע. כי אם הטוב והרע שבנפש האדם לא יהיו שווים, לא יהיו מדויקים, אז אין לאדם בחירה חופשית. אם לאדם יש לו משיכה לטוב יותר מאשר לרע, זה לא כל כך, לא מגיע לו שכר על הדברים הטובים שהוא עושה, כי הוא נמשך לזה באופן אינסטינקטיבי. או להפך, אם מישהו תהיה משיכה לרע יותר מאשר לטוב, אז קשה להניש את דבר כזה, זה לא הוגן, כן? כי הוא לא בחר לחתור, אלא יש לו איזו משיכה טבעית לזה. לכן הבחירה החופשית היא תמיד היא מדויקת בין המשיכה לטוב ולרע. אז ככל שהמעלה הטוב, הטהרה, הקדושה, היכולת להתרומם יותר גדולה, ומילא גם יהיה משיכה יותר גדולה ליצר. אז זה ההיגיון של המשפט הזה, שכל הגדול מחברו יצא גדול לימי. מהר"ל הרב רוצה להסביר גם את העומק של ההיגיון פה, את היתרון של הדבר הזה. מסביר, כי אתה יכול להגיד, היה עדיף שאדם רק יהיה טוב ויוסיף טוב וזהו, מה פתאום יצא רע? זה רק מפריע, זה רק מעכב. מי המעכב הגדול ביותר מההתקדמות הרוחנית שלנו, מההתקדמות המוסרית שלנו? יצר הרע, הוא המעכב. מה שנקרא, השיעור שבעיסה המעכב. השיעור שבעיסה זה מה שמחמיץ, זה יצר הרע. אז מה שהתחלנו, מה שדיברנו שבוע שעבר, שאמר המסביר, נכון, על פניו, במבט הפשוט שלנו, יצר הרע הוא הבעיה, הוא המקלקל, הוא המעכב, הוא ההורס. אבל יש עוד מבט יותר עמוק ליצר הרע, להבין שהוא חיוני, שאנחנו זקוקים לו. למה? כי לאדם, במיוחד לאדם מישראל, יש המון 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 מעלות, המון 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 מדרגות בכוח. הבנה שתמונים בו בעומק הנפש שלו, והם לא גלויים, הם לא מתגלים בהכרה שלו, במעשים שלו, הם לא יצאו לפועל. כדי שהאדם יוציא מן הכוח אל הפועל, מעומק נפשו, לידי גילוי וביטוי בחיים הממשיים שלו, את אותם המעלות הגדולות שיש לו בנפש, הוא צריך זרז, הוא צריך כוח שמאתגר אותו ומכריח אותו לעשות את זה. כלומר, האדם יש לו אוצרות אדירים של טוב בנפשו, בכוח, עמוק בנפשו. תמון בכוח, ובלי יצר הרע. אז כמה מהטוב הזה הוא היה מגלה? הוא אוהב את הטוב, אז ודאי, הוא היה רוצה לגלות את הטוב הזה שיש בנפשו. עוד קצת, עוד קצת. הוא היה מגלה לפי כוחו, בכל יום. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצר הרע. היצר הרע הוא לא נותן לנו לשבת במקום. היום אני אהיה קצת יותר טוב, מחר קצת אני אגלה יותר טוב, מחרתיים אני אנוח קצת מלגלות את הטוב שבי. לא, יצר הרע הוא בעצם הכוח שביסודו הוא נועד לאתגר אותנו, לאיים עלינו, להכריח אותנו, להילחם בנו, ואיך אנחנו נתגבר עליו? בהוספת הטוב. כלומר, הוא בעצם מכריח אותנו לגלות טוב כל הזמן. כן? כי יצר הרע הוא, כתוב, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. בכל יום יש לו אתגרים, כבוד וגאווה ולשון הרע, הכל, כל היצרים שיש, הם כל הזמן באזור, כל הזמן נטפלים אלינו, כל הזמן מקיפים אותנו, מה שמחייב אותנו לעמוד על שתי רגליים אחוריות, להתגבר על יצר הרע, כדי לא ליפול בתוך כל המלכודות שהוא שם לנו. הסביר המהר"ל, כל פעם שאנחנו מתגברים על מלכודת כזאת, כל פעם שאנחנו באים להגיד משהו, יצר הרע אומר לנו, כן, תגיד ככה, תגידי ככה, תעשה ככה, זה. אתה מתגבר, זה אומר שעוד קומה, עוד אוצר של טוב שהיה מונח בכוח בנפשנו, מתגלה בפועל בחיים שלנו. כמו יוצא שהמנוע המרכזי להתקדמות ולהתעלות שלנו זה יצר הרע. יותר מדויק, זה ההתגברות שלנו על יצר הרע. כן? וככל שאדם הוא גדול בכוחו, בפוטנציאל שבו, אז רצרו גם צריך להיות גדול באותה מידה. כן? אז היצר הרע, אמנם במבט השטחי הפשוט שלנו הוא האויב, ואנחנו כל הזמן צריכים להילחם בו, עד כדי שהיינו מלוואי והוא לא היה, זה המבט המוסרי שלנו, והוא נכון. אבל יש עוד מבט אמוני עמוק יותר, שיצר הרע, יש בו מגמה אלוקית, הקדוש ברוך הוא לא בורא שום דבר לריק. יש תכלית מאוד עמוקה לכוח הזה שנקרא יצר הרע, שמכוחו אנחנו גדלים, מכוחו אנחנו מתרוממים. איך אדם נהיה יותר צדיק, יותר גיבור, יותר ישר, יותר טהור? הוא גובר על יצרו. אז זה הסדר, אז חלוקה בין, ביחס ליצר הרע, יש את המבט הפשוט, המבט השטחי, נקרא לו המבט המוסרי, במוסרי שלי, כמו שגם מצוין הרבה במסיעת ישרים בפרקים הראשונים, במבט המוסרי, יצר הרע זה חבל שהוא נברא בכלל, האויב הכי גדול, מלחמה, פנים ואחור, כל הזמן, כל החיים מלחמה איתו, ממש נורא, איזה עונש זה יצר. צריך להילחם ביצר, הוא האויב הכי גדול שלנו. זה נכון. זה המבט המוסרי שלנו, וזה נכון. במקביל, אנחנו מסוגלים להחזיק שתי רבדים של מחשבה על אותו הדבר, יצר הרע, ולראות בו שתי צדדים. לראות בו את האויב הגדול שלנו, במבט המוסרי, אני רוצה להיות טהור, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להיות גיבור, והוא כל הזמן מפריע לי, אז אני צריך להילחם בו. המבט המוסרי, המבט האמוני, להבין מה המגמה, למה השם עושה את זה, מה המגמה החיובית, למה מוכרח של אדם יהיה יצר הרע. אם לא יהיה יצר, לא יהיה לו יצר הרע, הוא לא יהיה שלם, הוא אף פעם לא יגיע לשלמות שלו, הוא אף פעם לא יגלה בפועל כל מה שתמון בו בכוח. כלומר שזו מגמה אלוקית מאוד מאוד טובה בזה שאדם נברא עם יצר הרע. בסדר? כתוב גם בגמרא שהשטן, יצר הרע, הוא מכוון לשם שמיים. טוב, לא יודע, אם יצר הרע מכוון לשם שמיים, זה נשמע משפט כזה משונה. אבל כן, הכוונה הוא מכוון לשם שמיים. אדם מקבל יצר רע כי ככה הוא יצמח. אמנם יצר רע גם מביא לנו עלילות ליפול, להיכשל. אבל יחד עם זאת הוא מביא לנו את היכולת להתרומם עד אינסוף. בסדר? זה המבט, שני הצדדים של יצר הרע. ובישראל הוא גדול מאשר בשאר האומות, מכיוון שיש להם בכוח מעלות הרבה 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 יותר עליונות מאשר שאר האומות. בסדר, זה פרק ב'. אם יש לכם שאלות, תשאלו. כן, כן. לגבי זה שהיצר
הרע שלנו יותר גדול,
במושגים
של היום,
זאת אומרת
שאם
חייה
אנחנו
נוסעים טבח,
הוא
היה
יותר גדול?
יצר רע, הכוונה, למה הטבח יותר גדול? לא יודע, לא נראה לי. לא היינו עושים את זה. כי זה שיש לנו יצר רע יותר גדול, זה לא אומר שאנחנו רעים יותר. לא, אנחנו טובים. וככל שאנחנו באמת, באמת, באמת מאוד מאוד טובים בנפש שלנו, אז יש כוח שהוא לא מהנפש שלנו, כוח חיצוני, שהוא כל הזמן מנסה לאתגר. זה צריך להיות שווה בשווה. אנחנו לא רעים יותר משאר האומות. זה חשוב מאוד, חידוד חשוב שאולי ככה יצא מדבריי. ישראל הם לא טובים מאוד ורעים מאוד. הכל בגודל אצלנו, הכל באקסטרים אצלנו. לא. אנחנו טובים. ככה התורה אומרת, ככה חז"ל אומרים. כן, יבואו טובים, יקבלו טוב מטוב. יבואו ישראל שנקראו טובים, יקבלו טוב, זה התורה, מטוב, זה משה, טוביה. אנחנו טובים בעצם שלנו. יצר הרע הוא חיצוני לנו. הוא חיצוני לנו כדי לדאוג שנגלה את הטוב הזה. יחד עם זאת, מכיוון שיש יצר רע כזה גדול, כשאנחנו נופלים, אנחנו נופלים חזק. כשעם ישראל חוטא, הוא יכול לאבד את כל החיים הלאומיים שלו. תגיד, יש ירידה מוסרית, למה שבית המקדש יחרב וכל היישוב היהודי בישראל יחרב ושכל עם ישראל יצאו לגלות? כי זה גודל, הכל גדול אצלנו. ההתרוממות היא גדולה, הנפילות הן גדולות, העונשים הם גדולים, וגם הישועות הן גדולות. את אומרת ששנאת חינם אצלנו זה יותר חזק משפיכות דמים?
לא, כן, שגם אם יש לנו את הרע מאוד גדול, כמעט אנחנו בעל מכוון, אנחנו לא נעשה שזה לא כאילו יותר חזק, זה לא אחת אם אנחנו
נעשה. זה ברור. זה ברור. את שואלת שאלה, מה יצר הרע הכי דומיננטי בישראל? מחקר סוציו, לא יודע. מהו יצר, מה היצר הכי, אני מדבר על זה, אבל מה היצר הכי קשה בעם ישראל? הכי מטריף אותנו, הכי מפיל אותנו.
כמו מי שעברי?
עריות, לא? יש מישהו חולק על זה? היום היצר הכי גדול שיש בעם ישראל הוא יצר העריות. מתגברים גם הרבה פעמים, הרבה, אבל זה ההתמודדות הכי גדולה. כן, מה, מישהו שאלה? מה זאת אומרת פעם? ואז לא היה יצרה וגילוי עריות? לגילוי עריות?
כן, אבל שמעתי כאילו פעם שפעם זה היה
עריות, נכון, זה פרק שלישי. קיצור, כל השאלה הזאת של מה היצר המרכזי בשפיכות דמים גם שם. איך יודעים ששפיכות דמים, יש יצרה גדול שפיכות דמים? בית ראשון נחרב, גם בגלל שפיכות דמים. זה היה. לא טבח וזה. צריך להבין את זה. אנחנו יודעים שיש ארבע חטאים שהחריבו את שתי בתי המקדש, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה בבית ראשון, שנאת חינם בבית שני. מזה רוצה המהר"ל להתחיל להבין, לא לחפש, לא לחטט בחולשות שלנו, בחסרונות שלנו, בנפילות שלנו, בחטאים שלנו, אלא אם אלו הם החטאים הכי חמורים בתורה והכי, ומרסקים את החיים של עם ישראל בארץ ישראל, כנראה שאל מול אותם חטאים יש גם מעלות מסוימת. כן, כי תמיד זה הולך ביחד. אם יש חטא מסוים, הוא בא מיצר. היצר הזה, יש גם משהו טוב, שהוא ההפך שלו. כן? אם ישראל הם חוטאים ביצר העריות, נגיד בדור הזה לצערנו, זו ההתמודדות היצרית הכי גדולה. אם יש כזה יצר של עריות, מה זה בעצם אומר? מול מה עומד מול זה? מעלה גדולה. בכוח, בפוטנציאל של טהרה, של קדושה. של נאמנות משפחתית וכולי, זה אל מול זה, כן? אבל המהר"ל הוא לא עושה חקר סוציולוגי של הדור שלו, מה היצרה הכי חשוב. הוא רוצה להבין מה היצרה הכי חשוב בעם ישראל באופן עקרוני. גם אם הוא לא קיים היום. יצרה עבודה זרה. יצרה עבודה זרה דבר שאנחנו לא מכירים אותו. לא מכירים אותו בנפש, מכירים אותו מחז"ל, מהתורה, אבל לא מכירים אותו בנפש, אנחנו לא חווים אותו. כשאנחנו קוראים דברים בנביאים או בחז"ל על יצר העריות, אז אנחנו מבינים, אנחנו במגרש, מכירים את זה. כשאנחנו מדברים על יצר עבודה זרה, אין לנו שום אחיזה בזה, אנחנו לא יודעים מה, סתם שיגעון, להשתחוות לפסל נשמע לנו מצחיק. פשוט נשמע מצחיק, כן? אז הוא רוצה לנסות, להכניס אותנו לראש הזה, להתחיל להבין מה משמעות הדבר של יצר של עבודה זרה. בסדר? חלק מההסבר שלו זה יהיה, זה למה באמת אנחנו לא מבינים, למה אין לנו את זה. טוב, אני מקדים את הדברים, בואו נקרא את זה פה בפנים. פרק שלישי. יש לשאול, אחר שהתבהר אתה, למה נמצא בישראל יותר היצר לחטא, אבל יש לתת סיבה למה היה נמצא חטא העבודה זרה יותר משאר חטאים. כלומר, אחרי שבהרנו בפרק ב' שבישראל יש יצר יותר גדול משאר האומות, כי הם גדולים במעלתם, והיצר הרע הזה עניינו כל הזמן להכריח אותנו, לאתגר אותנו, לדאוג שאנחנו כל הזמן נוסיף טוב ונוסיף התגברות ונוסיף טהרה והתעלות. אז עכשיו הוא רוצה לדייק מה היצר הרע שהוא הכי נמצא בעם ישראל. לא בזמן המערב וגם לא בזמננו, אלא בכלל בכל ההיסטוריה של עם ישראל, מה היצר הרע שרואים בתורה ובנביאים שהוא הכי מרכזי בישראל. כן? אף פעם לא עשיתי מחקר כמה שנים ישראל עבדו עבודה זרה, כמה שנים היה גילוי עבריות. נשמע מחקר נוראי, אבל המהר"ל קובע. היה נמצא חטא העבודה זרה יותר משאר חטאים. כלומר, זה נמצא הכי הרבה. זה נמצא בחטא העגל, זה נמצא בתקופת השופטים, זה נמצא בספר מלכים, זה אחד מהחטאים שהופיעו בבית ראשון. אין עבודה זרה, ככה אומר המהר"ל, זה החטא. שמסתכלים על כל ההיסטוריה של עם ישראל, הוא נוכח אולי יותר משאר חטאים. מה זה מלמד אותנו על עם ישראל? הוא לא בא להראות כמה אנחנו גרועים. איך עם ישראל חוטאים, הם עבודה זרה. לא, זה לא שיחה מוסרית, איך הם מעיזים לעשות עבודה זרה. זה בירור אמוני. מה זה מלמד אותנו שלעם ישראל בהמון המון המון תקופות היסטוריות, עבודה זרה זה היה יצר המרכזי. מה זה מלמד אותנו? על המהות של עם ישראל, אפילו מה זה מלמד על המעלה של עם ישראל. כי אל מול היצר הכי גדול, היצר הכי נוכח, היצר רע של עבודה זרה, שהוא בעצם מתגלה בתקופות רבות בהיסטוריה, אל מול היצר הזה עומדת מעלה. באותה העוצמה, שהיא בדיוק ההפך מזה. מה ההפך מעבודה זרה? עבודת השם,
נכון?
נבואה. דבקות בהשם, כן? מה ההפך מגילוי עריות? טהרה. טהרה, קדושה. מה יותר עליון? מדרגת הטהרה והקדושה, או מדרגת הדבקות בהשם? טוב, צריך גם וגם, אנחנו רוצים הכל, כן? אבל המהר"ל אומר, המהר"ל יודע שהיה גילוי עריות. הוא יודע שהיה עבודה זרה, והוא אומר, עבודה זרה זה יותר מרכזי. לא רק כי זה הופיע ביותר תקופות היסטוריות, שזה גם נכון, אלא המהר"ל מבין את הנפש של עם ישראל, הוא מבין שהנפש של עם ישראל הוא בעיקר דבקות בהשם, וגם טהרה וקדושה. בסדר? כי טהרה וקדושה, פרישות מעריות זה לאו דווקא חייב להיות קשור לדבקות בשם. יכול להיות אדם גוי שהוא טוב, פחות מצוי אולי, אבל זה יכול להיות. אבל דבקות בשם זה משהו שמייחד את ישראל. כן? אפשר לומר שלעם ישראל יש גוף ויש נשמה. הגוף הישראלי, כן? גוף קדוש, גוף טהור, והוא מאותגר ביצר העריות, כי זה לעומת זה. הנשמה של עם ישראל, הנפש, המעלה הרוחנית שלהם, היא דבקות בשם. וזה מאותגר על ידי יצר העבודה זרה. אז אפשר לומר ששני היצרים המרכזיים זה העריות ועבודה זרה. אבל תורה בפרק הוא הולך לדבר פה דווקא על עבודה זרה, כי אנחנו צריכים, לנו חסר בכך, אין לנו אחיזה בזה. מה זה מלמד אותנו על עם ישראל? אז בואו נראה. הוא מביא פה גמרא, מסכת סנהדרין. בפרק חלק, רב אשי, מוקי הגימל מלכים. מה זה מוקי? הוא הגיע, כמו התמקם, הוא סיים את השיעור, הוא לימד נביא, כמו יוצא, והוא הגיע לסוגיית שלושה מלכים. איזה מלכים? ירובעם, אחאב ומנשה. שכתוב בשלושתם שם במסכת סנהדרין, שאין להם חלק לעולם הבא. כי הם חטאו בעבודה זרה והפקירו את עם ישראל בעבודה זרה. ירובעם, אחאב ומנשה, אין להם חלק לעולם הבא. רב אשי לימד את זה. והוא הגיע בסוף השיעור, מוקי הגימל מלכים. הוא הגיע לגימל מלכים האלה, הוא אומר, טוב, זה נגמר שיעור. מחר נדבר על שלושת המלכים האלה, מחר נמשיך את השיעור בנביא. משמע שרבה שלי לימד תנ"ך, ככה יוצא. כן? וזה גם יום אחרי יום, כלומר מחר נמשיך, אז כנראה. רבה שהיה מחותמי התלמוד, הבבלי, זה אחרי חורבן בית שני. אמר, בסוף השיעור, אמר לתמנים, למחר נפתח בחבריה. מחר נפתח את השיעור עם החבריה. חבריה זה שלושת המלכים האלה, חבריה זה שם גנאי כזה. כן, מה הפרחחים האלה, חבריה. מחר נפתח עם המלכים. אז המלכים שחטאו והחטיאו את ישראל בעבודה זרה. אז רב אשי מצד אולי ההסברה החינוכית, התלמידים, מחר נדבר על הפושעים האלה, על הגרועים האלה. כן, זה מה שחז"ל מתקדמים חבריה. אני לא יודע למה בני עקיבא ימצאו את הביטוי הזה, חבריה א', חבריה ב', כנראה שהם לא ראו את הגמרא, זה כינוי גנאי. אתה מנשה, מנשה הוא אחד משלושת המלכים הרשעים האלו. התחזה לי בחלמה. מנשה מתגלה לרב אשי בחלום. מנשה היה חי בזמן בית ראשון. רב אשי זה מאות שנים אחרי זה, אחרי חורבן בית שני. בסדר? תקופות שונות לחלוטין. ומה הוא אומר לו? חברך וחברי דאביך קרית לן? אתה קורא לי חבר שלך? אני חבר שלך? מה אתה של אבא שלך? מה אתה מזלזל בי? אני מלך ישראל. מה אתה ככה מזלזל? אחרי זה מנשה מתקיל את רב אשי. מאיך הבית למישרא המוציא? מאיפה צריך לבצוע על החלה? על המוציא. על החלה. חלות. אתם לא אופות חלות? המוציא לחם מן הארץ, על המוציא. מאיפה בוצים על הפת? בשבת שיש לחם משנה, כלומר לחמים שלמים, כן? אז ההלכה אומרת, איפה לחתוך? איפה חותכים? מה? כן, כל התשובות נכונות. ההגדרה היא במקום הקשה של הפת. כן, אני מקווה מאוד שהוא לא שרוף. איפה המקום הכי, בעצם הכי קשה, הוא בעצם הכי אפוי, נכון? איפה החלק הכי אפוי? בחורים אין להם שיושבים בשקט, לא מחכים שאני אגיד את התשובות. יש כל מיני דעות ושיטות. אז או זה באמצע, או זה בצד, אם שכחו זה בתנור, אז הכל כבר... אבל החלק הקשה הוא נאפה ראשון. כי הגמרא אומרת, איך הדקדין בישולי? איפה הבישול היה קדם? איפה הרב? הכל נאפה. אבל מה נאפה קודם? מה פגשת האש ראשון? הרי בפנים זה רך. זה אומר שהעיסה בפנים פחות פגשה את האש. בחוץ זה קשה, כי היא פוגשת את האש קודם. כן? דיון שם בגמרא, אם זה החלק העליון של הפת, או החלק התחתון של הפת. כי אחרת השלטון של הפת, הוא פוגש את ה... בעצם זה תבנית, נכון? תבנית יכולה להיות רותחת. החלק העליון של החלה היא פוגשת את החום של, של התנור. אז מה יותר אופה? נכון, בדרך כלל למטה זה יותר קשה קצת, לא? לא יודע, לא. התנורים של חזה זה היה מין תנורים כאלה, כמו איגלוים כאלה, וזה היה מודבק על הדפנות. אז אותו דבר, הדופן הייתה רותחת. צד שני, הצד שלא היה על הדופן הוא בעצם פוגש את האש. כן, טוב, זה... אבל הוא שואל אותו, איפה בוצעים על הלחם? זו שאלה לא מסובכת מאוד, זה כתוב ביוחד פציעת הפת, שאיפה שהלחם הוא קשה. איך זה לקראת, לא ממש בקצה, קצת לפני הקצה, או באמצע, כל מקום שזה. אז הוא אומר לו, קודם כל אומר לו, מה אתה צוחק עליי, מה אני חבר שלך? ואחרי זה הוא אומר, מאיך הבית למישרא המוציא, מאיפה צריך לבצוע על החלה? אמר לי, רב אשי למנשה לא ידענה. רב אשי לא יודע. תמוע מאוד שרב אשי לא יודע. זה רב אשי ורבינה הם אלה שחתמו את התלמוד הבבלי. הם ערכו אותו. הוא ודאי יודע את ההלכה הזאת. אולי בלילה הוא לא זכה, לא יודע. זו שאלה שאין לי תשובה עליה. אבל מה שהוא לא יודע. עונה לו מנשה. מאיך הדבית למישרא המוציא, מאיפה שצריך לבצוע על הפת, לא גמירת, לא למדת, גמירת זה כמו גמרה, לא למדת, אתה לא יודע את ההלכה הזאת, וחבריך קרית לן, אתה קורא לי חבריך, אתה קורא לי חבריה, אתה מזלזל בי, אתה לא יודע את ההלכה הזאת, אתה מזלזל בי. עכשיו רב אשי הוא מגדולי המוראים, מנשה הוא מגדולי מחטיאי הרבים, כאילו, אבל יש הלכה שהוא יודע והוא מתקיל את רב אשי, כן? מה עונה לו רב אשי? אמר לי, אגמרה לי, תלמד אותי את ההלכה הזאת, ולמחר, אומר רב אשי למנשה, דרישנה לי משמח בפרקה. מחר בפרקה, בפרק, בשיעור היומי, אני אגיד בשמך הלכה. אני יודע לך רבה שמגיע לתלמידים, רוצה להגיד לכם דבר הלכה ממנשה. מנשה. אין לו חלק לעולם הבא למנשה. מה זה עוזר לו שיודע את הלכה בפציעת הפה? כן? יש המון שאלות על ההגדה הזאת. כן? מה הוא אומר? אז הוא עונה לו, מנשה מגלה לו את התשובה, מאיך הדקדים בישולה. כן? איפה שזה, הבישול היה קודם, איפה שהמקום שהאש פגשה את העיסה פעם ראשונה. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לדבר על עבודה זרה בעצם, שזה מה שמעניין. אמר לי, רב אשי למנשה, מאחר דחכים עד כולי היי, מכיוון שאתה כל כך חכם, ככה רב אשי אומר למנשה, למה רב אשי חושב שמנשה הוא כל כך חכם? כי הוא יודע את ההלכה הזאת. כולי היי, כאילו זה חכם גדול. תמוע. מה איתם הכפלחיתו לעבודה זרה? למה עבדתם עבודה זרה? רבה שהיא שואלת מנשה, למה עבדתם עבודה זרה? הרי אתה חכם. אתה חכם גדול מאוד. הוכחת לי הלכה בשולחן ערוך. אמר לי, מה מנשה עונה לו? אי הוית הטה, אם אתה היית שם, אם אתה מנשה היית בבית ראשון, הוית נקית את שיפולי גלימה, היית מרים את השיפולים, את הקצוות של המעיל שלך, הגלימה שלך, וראת בטרי, והיית רץ אחרי עבודה זו. עכשיו, זה לא תשובה עניינית, אתה מקיצה. רש"י אומר לו, תשמע, אתה מנשה חכם, למה עבדת עבודה זרה? אז מה מנשה עושה לו, תשמע, הגבר, אם אתה היית שם, היית עף לזה, היית עף לזה. בסדר, לא ענית לי על השאלה. כאילו, מה, אתה, מה, אתה זה משפיל את רבשי, בסדר. אתה, מה, אתה שואל אותי, היית רץ לעבודה זרה. טוב, צריך להבין מה, מה חזר מתכוון להגיד לנו. למחר אמר, באמת רבשי עומד במילה שלו, עוד מגיע לשיעור, נפתח ברבבתא. נפתח את השיעור ברבבתא, זה כמו רבנן. מנשה, בשם מנשה נאמר הלכה. מנשה אינו חלק לעולם הבא. כך כתוב מסכת סנהדרין, וזה לא השתנה. כן, עד כך. מה הדיון פה? רבשי הוא מזלזל במנשה, לא סתם, כי חז"ל אומרים שהוא חטא והחטיא את ישראל בעבודה זרה. כן? ואחרי זה יש להם את הדיון על ההלכה הזאת, ורבשי עכשיו מבין שלמנשה הוא, יש לו איזו חוכמה, איזושהי מדרגה שאין לו. כן? אמנם זה בא לידי ביטוי שמנשה יודע, זו ההלכה שרבשי לא יודע, אבל רבשי רואה את זה בתור משהו אחר, ואתה חכים עד כולי היי, יש בך איזו חוכמה גדולה. זה לא אתה יודע הלכה אחת שאני שכחתי. אתה יותר גדול ממני באיזשהו מובן. בחוכמה, בנפש שלך אולי, לא, אתה משהו גדול. אז למה עבדת עבודה זרה? הוא עונה לו, אם אתה היית אצלנו, היית רץ. אז זה לא כתוב פה במפורש, אבל מה בעצם ההבדל? הנושא פה הוא לא דווקא הדמות רבשי מול הדמות מנשה. רבשי הוא צדיק יסוד עולם, ומנשה יצא מן העולם הזה בלי שהוא בתשובה, ואין לו חלק מהעולם. במובן האישי, זה שווה בין שתי הדמויות. אבל המהר"ל בעיקר רוצה להביא את זה, וכנראה זה גם הכוונה של חז"ל, להסביר לנו על תקופות שונות בעם ישראל. תקופות היסטוריות שונות, שהמבנה הנפשי של עם ישראל הוא שונה. יש את תקופת בית ראשון, יש הרבה תקופות, אבל תקופת בית ראשון זה מה שמנשה פה מייצג, ותקופת רבשי זה תקופה של אחרי חורבן בית שני. כן, זה תקופות לא רק בזמנים היסטוריים ומצב לאומי אחר, שבבית ראשון ישראל שלטו, ואחרי חורבן בית שני ישראל כבר רבשי כבר יוצאים לגלות. לא רק המצב הלאומי שלנו משתנה, אלא המהר"ל רוצה להדגיש שהמצב הנפשי, הרוחני שלנו משתנה, כוחות הנפש שלנו משתנה. בזמן בית ראשון, אם ישראל חטאו בעבודה זרה, בגילוי עריות ובשפיכות דמים, אם חטאו בשלושת החטאים האלה, מה זה אומר? שאל מול היצרים הרעים האלו, היו גם מעלות מאוד גדולות מאוד, כן? היה את ההפך מעבודה זרה, דבקות בשם, נבואה. ההפך מגילוי עריות, טהרה, קדושה, תחור, יש מקדש. צריך המון המון טהרה, כן? כל מי שמכין קדרות במודיעין, הוא צריך לטבול לפני, כי אולי הקדרות האלה ישמשו במקדש, ומאוד נזרים, שעזב, וזה ששום טומאה לא תיגע בכלום, זה גובה של חיים שטהרה, כן? אז מול העבודה זרה יש דבקות גדולה בהשם, ונבואה. מול הגילוי הראות יש טהרת הגוף. מול שפיכות דמים יש כנראה איזה הערכת החיים, הוקרת החיים, הזהירות בחיים. כן? להכיר את ערך החיים. כן? ערך החיים זה עמדה נפשית להעריך את החיים. כן? בוא נגיד, אני מהדרך לפה פגשתי כמה מכוניות שלא מעריכות את החיים. מרגישים. עקיפה מפה, עקיפה משם, כבר איזה. בסדר, בדרך כלל הם לא יהודים. כן? אין להם ערך לחיים. מי שנוסע 140 קילומטר שעה נגד כיוון התנועה, בלי אפשרות לראות, והוא בעצם בונה על זה שכולם יפנו לו את הדרך, כן? אז הוא לא מעריך את החיים, הוא לא אוהב את החיים. הוא לא שומר על החיים. כן? אבל אם יצר, אם היה שפיכות דמים בישראל, זה אומר שהיה יצר רע לשפיכות דמים, אז זה אומר שהיה גם מהצד השני מעלה גדולה מאוד של הערכת החיים, להוקיר את החיים, ודאי. מי שחי בזמן בית ראשון, כן, שהוא פוגש נביאים, ככה במדרכה, חופשי, כאילו יש אלפי נביאים היו בבית ראשון, כתוב במסכת מגילה. אלפים, לא כולם מפורסמים, רק 42 נתפרסמו, זה הנביאים שאנחנו מכירים, אבל אלפי נביאים היו. חבורות חבורות של נביאים, כן? ככה הולכים בחבא בערב שבת, מה נעשה? יאללה בוא נתנבא. כאילו זה היה, הייתה אווירה של נביאים. החבריה, החבריה, כן? היו נביאים, כל אחד פגש נביא, אף אחד לא אגיד לא פגשתי. אתה מגיע, כן, מה?
מה זה אומר עלינו היום שאין לנו את הדבר?
זה גם אומר שגם אין לנו את המעלה החיובית שעומדת ממול זה, אתה טוב.
זה לא טוב.
לא, אנחנו, איך, יש לך כנפי רוח? אין לנו כנפי רוח. לא, יש לנו, אבל זה אומר שיש לנו. אנחנו, הכנפיים שלנו משותקות. אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים, חיים, מתרוממים, עובדים את השם וזה, אנחנו חצי כוח. זה מה שמוטל עלינו, זה אנחנו.
אולי יש לנו התמודדות היום אחרת, אולי פעם היה את העבודה זרה בצורה הזו, אולי היום אנחנו קוראים את העבודה זרה, אני מרגישים בצורה אחרת.
כן, אנשים אוהבים להגיד את זה שסמארטפון זה עבודה זרה, לא כתוב ברמב״ם בהלכות עבודה זרה שסמארטפון זה עבודה זרה, ועבודה זרה אנשים היו אפילו מקריבים את ילדיהם. לא יודע, סמארטפון זה בעיה, אבל...
מה?
את רוצה שזה יחזור? האם אנחנו רוצים יצר עבודה זרה? זה מביא ירד איתו את האפשרות שלנו לדבקות השם שאנחנו אפילו לא מכירים. נבואה, נבואה. האם אנחנו רוצים, או לא יודע, לא מדובשו, לא מיוקצו, לא רוצים יצר עבודה זרה, נוותר על הנבואה.
אנחנו לא רוצים, אבל אם כבר יש, אז אנחנו רואים.
זה הולך לבוא גם אם אנחנו לא רוצים. זה מאוד מפחיד. כן. אני לא אומר את זה. הרב קוק אומר את זה. יש ספר, קוראים לו אורות האמונה. ספר פחות מוכר של הרב, הוא כותב שמה, כיוון שאנחנו חוזרים לארצנו, חוזרים לעצמנו, אנחנו חוזרים לנבואה, ולכן יצר עבודה זרה גם ממשמש ובא. נשמע מפחיד.
למה אנחנו רוצים
להגיעו להם? הרבה 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 עד שהיצר הרבה. מה? החיים שלנו עכשיו, אולי יום המשיח, ומתי יצר הרע ייעלם, יש בזה דעות שונות, יש מי שאומר שזה רק אחרי צדיקים, יש מי שאומר שזה לא, זה כבר בימות המשיח, יש מחלוקות בחז"ל, והרמב״ם מסכם את זה בצורה הכי מדויקת, לא נדע עד שיהיה. אנחנו באמת לא יודעים למקם מתי ייעלם יצר הרע, מתי יהיה תחיית המתים, אנחנו מצפים לישועה.
מה עכשיו יחזור הייתה
עבודה? הרב אומר שכן. לא יודע אם זה עכשיו או עוד 100 שנה, אבל זה חלק מהתחייה של עם ישראל. אבל זה לא צריך להפחיד אותם. כן? זה מפחיד? אתם מסתכלים, דיברנו על זה פעם, מסתכלים על ילד בן 6, נכון? מה ילד בן 6? לא אמרנו, זה ילד בן 6. הוא החיים טובים, נכון? ומי שיותר מבוגר יכול להגיד וואי וואי וואי, יום אחד, עוד 10 שנים שהוא בן 16, יהיו לו כאלה יצרים נוראיים, יצרים של עריות וזה, אז מישהו מאחל לו שהוא לא יגיע לשלב הזה של ההתבגרות? הרי שיהיה לו יצרים גדולים, כאדם בוגר, גם יהיו לו יכולות גדולות, הוא יצמח להיות איש, אותו דבר גם בא. כלומר, אף הורה לא מתפלל שהילד שלו יישאר בן 6. למרות שהוא יודע שבגיל 14, 15, 16 הוא הולך, מה שנקרא, לעלות קומה, כל כוחות הנפש יהיו עצומים לטוב ולרע. מצוין, זה אדם גדול. וגם לא צריך לפחד, זה כמו שאנחנו יודעים שעץ הערות זה מלחמה, אבל זה חלק מהנורמליות שלה לצמוע, להיות גדול יותר. גם עץ הערות הזרה. שאנחנו לא רוצים את זה, לא מחפשים את זה, זה אבל אנחנו מבינים שזה חלק מהשלמות שלנו. אבל רב אשי ומנשה זה בדיוק מה שהדיון פה מבליט. שרב אשי, הוא מייצג אותנו. אנחנו לא מתקרבים מהציפורת של הרב אשי במדרגה שלנו, אבל הוא מייצג את המצב, את המבנה הנפשי של עם ישראל מחורבן בית שני והלאה. שאין יצרים כאלה. זה אנחנו. אנחנו בקטגוריה של רבשי. מנשה הוא שייך לקטגוריה אחרת, הוא שייך לתקופה אחרת שבה המבנה הנפשי של עם ישראל הוא היה הרבה 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 יותר גדול, הרבה יותר שלם. אם מה שהחריב את בית ראשון זה שלושת ההבנות החמורים האלה, זה אומר שהיו יצרים מאוד גדולים לעבודה זרה, גילור ושפיכות דמים. אם היו יצרים מאוד גדולים, זה אומר שגם הייתה שם, היו שם גם מעלות בהתאם לזה, טהרה גדולה, קדושה, אהבת החיים, נבואה, דבקות בשם. כן? עצם זה שהם הגיעו לחטאים כאלה, אנחנו מבינים שאם הם חטאו כל כך בעוצמה, אז ברור שזה אל מול זה, כי תמיד יש בחירה חופשית. אם יש יצר רע גדול, אז הוא אומר שלי גם יש יצר טוב גדול. כן? והם שום תקופה, הם אלפי נביאים. אלפי נביאים, והם איבדו את זה והגיעו לעבודה זרה. זה דבר אחד להפך הגמור. בעם ישראל, זה בעם ישראל, נכון? לא כולם היו נביאים, אבל לכולם יכלו להיות נביאים. כי כמו בנפש שלהם, היה להם את הגודל הזה. והרבה מהם גילו את זה, חלק לא, אבל הנפש הייתה עם יכולת כאילו, שמיים אינם הגבול. כן? משחרב הבית, אפילו כבר כמה שנים לתוך בית שני, פסקה הנבואה. אז כאן נבואה, כלומר, בעצם כל המדרגה העליונה הזאת שדבקות בשם עד כדי נבואה, איבדנו אותה, עד כדי שרבשי אפילו לא מכיר אותה, ודאי הוא יודע שהיא הייתה, אבל הוא לא מבין מה מניע את מנשה לעבוד עבודה זרה, לא מבין בנפש, כביכול הוא לא מבין. ופסקה הנבואה, אז גם בתל יצר עבודה זרה, זה הלך ביחד, למרות שחז"ל מתארים את זה בשני מאמרי חז"ל שונים. כתוב מי שחגי, ישחיה ומלאכים, נביאים אחרונים, ופסקה הנבואה, נקודה. במקום אחר בחז"ל, בגמרא, כתוב שאנשי כנסת הגדולה ביטלו את יצר העבודה זרה. מכירו את הגמרא הזו? כן? איך הם יכולים, חכמים, יושבים הסנהדרין, אנשי כנסת הגדולה, הם יכולים לבטל יצר? כן. כן, הם יכולים לבטל יצר. הם רצו גם לבטל את יצר העריות. ואז מה קרה? זהו, ברור שאם אין יצר רעיות, אז אין יצר רעיות בכלל, זה לא רק בעם ישראל. כלומר, התרנגולות לא מטילות ביצים, אין חביתות. זה חמור מאוד, זה מאוד טוב טוב. וזה בין בני אדם, צריכים להתרבות, צריכים להיות ילדים, אז לא נבטל את יצר הרעיות. אבל יצר עבודה זרים ביטלו. אז זה שני מאמרים שונים, אבל הגאון מבין, הגר"א, הוא מחבר בין שניים. הוא אומר שזה שחז"ל ביטלו את יצר עבודה זרה, זה שבטלה הנבואה, כלומר, זה שני צדדים של אותה התרחשות, כן? ברגע שבטלה הנבואה, בעצם יצר הרע של עבודה זרה הוא התבטל. כן? מה שחז"ל אומרים, חז"ל ביטלו את זה, הכוונה, חז"ל מבטאים מה התופעות לוואי של איבוד הנבואה. ברגע שאיבדנו את הנבואה, איבדנו, הנבואה זה הצד החיובי, שיא הדבקות בשם, אז איבדנו גם את העבודה הזרה. ויצר עבודה זרה, שזה שיא הריחוק מהשם. שני אלה איבדנו. כל מה שיש לנו היום בחיים הרוחניים שלנו, זה טומאה, תועבות, אמון טהרה וקדושה וצדיקות. וזה ממלא את חיינו. כן? להיות יותר תורים, יותר גיבורים, ביחס לעריות. כל הדברים שסובבים את הפחיתות של הגוף. כלומר, זה כל סביב הגוף שלנו. האם הגוף שלנו טהור, כן, קדוש, או שהוא חס שלום, הוא טמא וטהור. אבל הנשמה, הנפש שלנו, שם יש את הנבואה, את הדבקות בשם, את העבודה זרה, אנחנו לא מכירים את זה בכלל. כן, המהר"ל רוצה להראות לנו שבאמת בתקופות שונות הנפש שלנו משתנה. ונכון אמרתם שאם עם ישראל, רבשי זה תחילת הגלות, אז יש רק הידרדרות רוחנית בישראל. שעם ישראל חוזר לעצור ומתחיל את תהליך התחייה. אז כל הכוחות שלו יחזרו, כל הכוחות יחזרו, הוא לא צריך לפחד מזה.
אבל באופן יותר מוכן, לא זאת אומרת,
ודאי, ודאי. לא, לא חוזרים לשגרה, לא. זה עולים למעלה עוד יותר.
אבל, זאת אומרת שהעבדות השם שלנו, כאילו, לא שווה את זה? כאילו, אם אני עושה
את זה? למה? עבודת השם שלנו, זה מה שמוטל עלינו. זה מה שמוטל עלינו. לא מוטל עלינו מה שלא מוטל עלינו. נכון? יש משפט כזה.
זה לא נותן כוח, אבל להעלות מה, כאילו. זה מה שצריך לעשות.
הלוואי שנעמוד בכל מה שמוטל עלינו, וזה גם מאוד מדויק. הנפשות שלנו בנויות ככה, באמת האתגרים שיש לנו, לשון הרע, צניעות, גילוי עריות, שנאה, תחינה, זה משרה מלאה. יש לנו המון 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 יצרים, תאוות ודברים, אל מול זה המון המון מעלות שאפשר לקנות ולהתעלות. זה מלא את חיים, כן? אבל יכול להיות שצודקת מצד שאנחנו כן היינו רוצים גם נבואה. להרגיש שאנחנו פחות. נכון? נכון? כן.
רציתי לשאול על המנגנון הזה שאנחנו פחות שיש את הבדלת המחתים יותר גדולים, זה אומר שיש אותו מוצאי גדולות. רציתי לשאול על הגויים, כי אמרו שהמצרים אלה דימה, והערבים גם, וגם. ובאמת, למה כשהם עושים שפיכות דמים אז זה לא מראה הגודל, ושלהם אין את החיים, כשאנחנו עושים שפיכות דמים ב...
כאילו בתקופה שזה במיטה, שזה דווקא מראה על מה אתם עשו, אז כאילו, אצלם זה רק כאילו, one way ticket כזה לשאול, ואצלנו זה כאילו מראה, כמו
שאנחנו יותר גדולים, אנחנו יותר גדולים, אבל אנחנו חוטאים, אז באותו הרגע שאנחנו בשפיכות דמים, אנחנו לא בגובה.
ואם עם ישראל עושים, אם עם ישראל עושים שפיכות דמים, זה חמור מאוד. זה הדבר הכי חמור שרק יכול להיות. אם הגויים עושים שפיכות דמים, זה חמור מאוד. כלומר, חטאים הם חטאים. אבל המבנה הנפשי של ישראל והמבנה הנפשי של אומות הוא שונה. המבנה הנפשי של ישראל הוא טוב. ישראל, במהות שלהם הם טובים. כן, אז אנחנו נברר פה בעזרת השם, פרק י' י' א', מה זה נשמת ישראל, סגולת ישראל, הקדושה העצמית שיש בישראל, שאי אפשר לעקור אותה, אי אפשר לבטל אותה. ואם הם חוטאים, אז זה התרחקות גמורה מהטבע שלהם. זה ההפך מהטבע שלהם, כי יצר הרע הוא כל הזמן מאתגר אותם. אצל האומות, המשיכה לרע, כן? המשיכה לחטאים, הוא נובע ממקום אחר. הוא לא נובע מיצר רע. המשיכה לרע נובע מהטבע שלהם. אני לא אומר שהטבע של הגויים הוא רע, אני אומר שהטבע שלהם הוא מושך אותם באופן טבעי יותר לרע. למה? אז זה קצת... נכון, יכול להיות שהאנשים גם אחרים, אני לא יודע על בית דין של מעלה. אבל בוא נגיד, אם עם ישראל חוטאים בשפיכות דמים, הם ריסקו, התרחקו טוטלית ממי שהם. אצל האומות, אם בשפיכות דמים, הם עשו את הדבר הכי חמור שאפשר לעשות. לא רחוק מהטבע שלהם, הם לא רעים. מסביר המהר"ל בפרק י"ד, אני אקפיץ אתכם קדימה, שהמבנה הנפשי של ישראל והמבנה הנפשי של האומות הוא שונה. אצל ישראל מה שמוביל זה הנשמה. הנשמה שלנו, הנפש שלנו, הרוח שלנו, האלוקי שבנו, הוא נותן את הטון. הוא נותן את הטון. יש שאיפה אלוקית עמוקה בנפש של ישראל. מילא אם ישראל מגיעים לשפיכות דמים, זה הידרדרות קטסטרופלית. אצל האומות, מה שמוביל אותם, מה שבונה אצלם את החיים, זה השאיפה החומרית, לא הנשמה. השאיפה החומרית, כך גם הרב כותב בספר אורו, השאיפה החומרית. השאיפה החומרית זה לא דבר רע. לא. הם רוצים, יש להם שאיפה חומרית כלכלית, ביטחון, רווחה, הגנה, כל הרפואה, כל הדברים החומריים. זה מה שמנהל את החיים. היום באומות העולם רואים את זה. איך בוחנים מדינות. מה בעיני הגויים זו מדינה מוצלחת. מה זה מדינה מוצלחת בעיני הגויים? מה? כלכלה, רווחה, רפואה, צבא חזק, עמידה פוליטית איתנה, כמו בעצם כל הדברים החומרים. זה ככה הם מוכנים את עצמם. אם יש מדינה שהיא כושלת מבחינה כלכלית, צבאית וזה, היא לא נכנסת לטבלה של ה-OCD או כל הדברים האלה, היא לא נכנסת. עם ישראל לא ככה בוחן את עצמו. את מחפשת חתן, כולכם, בעזרת השם, מה אתם בודקות? יש לו שורים חזקים, יש לו הרבה כסף, יש לו נעליים יקרות, יש לו מכונית פאר וזה. מאוד מקווה שלא, ברור לי שלא. אנחנו חפשים את המהות, איפה הנפש שלו, איפה הנשמה שלו, איפה האישיות שלו, איפה המידות שלו. כלומר, הם מסתכלים על החיים צד הפנימיות שלהם. הגויים, הם מסתכלים על החיים צד החיצוניות. זה לא אומר שאין מוסר אצל הגויים. זה לא אומר שאין שם ערכים ואידיאלים. יכול להיות שיש שם. יש שם בכמה מקומות. אבל המבט על החיים, כי זה, הנפש שלהם היא חומרית. בסדר? עכשיו עוד קומה. הנפש החומרית היא מאוד מאוד קרובה לרשות. מישהו חומרי זה קרוב מאוד לרוע, לרשות. למה? כי במבט החומרי רואה את האדם כעומד לבד. אני לבדי ואני יושב פה באיזה משרד רואה חשבון בלונדון, ויש שם עוד אחד שם בקצה המשרד, ושנינו מתמודדים על קידום. כן? המבט החומרי אומר שאני לא קשור אליו, הוא לא קשור אליי, אנחנו בתחרות. כן? אנחנו בתחרות, בתחרות מביאה לידי קנאה, בשנאה, ואני אעשה הכל כדי להכשיל אותו. זה בין שני יחידים. שתי מדינות של גוי. כל אחת מהן רוצה להתעצם חומרית, כלכלית. כן? מה הדרך הכי קלה להתעצם כלכלית? פשוט לכבוש עוד מדינה. הרבה מהמלחמות, כן? זה הכל קנאה, שנאה, תחרות, מלחמות. זה כיוון שהטבע הוא חומרי, החיים נמדדים בכמה חומר, כמה חוסן צבאי, כלכלי יש לאותה המדינה או למדינות, אז זה מוליד המון שנאה ומלחמות. כן? כלומר, הטבע החומרי הוא קרוב מאוד לרשעות ורוע וחטאים. הטבע האלוקי של ישראל הוא רחוק מאוד מהרשעות הזאת. אז אצל ישראל זו קריסה הרבה יותר חמורה כשהם חוטאים. בסדר? זה מובן? זה מהצלם האלוקי שלהם. אבל זה יחידים. זה יחידים. כלומר, בתור קולקטיב לאומי אצל הגויים, השאיפה היא חומרית. יחידים? הרב קוק אומר שאפילו יכול להיות חסידים עליונים. אנשים צדיקים, חסידי אומות העולם במלחמת העולם השנייה. אין מה לדבר. זה לא, אף פעם לא אומה שעושה את זה. זה המון המון גויים, יכולים להיות המון המון גויים יחידים כאלה. כי יש לו צלם אלוקי, והוא מזה שואף לטוב. אבל הקולקטיב החברתי הוא חומרי. ומילא הוא לא ימסור את הנפש על אומה אחרת. בסדר? כן. תפתחו יומנים, בואו נסמן תאריכים. אני מאוד מקווה שלא נראה לי, לא נראה לי שזה חזר. מאוד קל להגיד שזה עבודה זרה, זה עבודה זרה. זה יכול להיות שזה לא בטוח, אנחנו לא יודעים איך זה יופיע. לא בטוח שזה יופיע בצורה כמו שהיו משתחווים לפסלים וכל מיני דברים כאלה. אבל זה הולך להופיע. יכול להיות שזה יופיע בתור איזה יצר רע גדול מאוד לכפור, לכפירה, להתרחק מאמונה באשר. כפירה וזה, יכול להיות. יש איזה קצת, אני יודע. נכון, נכון. יכול להיות, הלוואי יצאנו ידי חובה, אבל לא נראה לי, יכול להיות שזה יהיה, זה אמור להיות משהו שהוא מאוד נוכח בנפשות שלנו, וזה יהיה מקפצה. הדבקות גדולה באשר, גם לנבואה. שאלה טובה. האם שחזל ביטלו את יצר עבודה זרה, את לומדת מזה שכשביטלו, ניסו לבטל את האריות, אז זה בעצם השפיע אפילו על התרנגולים, בעצם על ודאי כל האנושות לכאורה. אז שביטלו את יצר עבודה זרה, זה גם היה אמור להשפיע לטובה על כל האומות. שאלה, שאלה, אין לי תשובה. שאלה טובה, צריך לבדוק את זה. מה? שמה? יש עבודה זרה בעולם, האם זה נובע מיצר עבודה זרה? יכול להיות שלא, יכול להיות סתם מהצגה, אבל לא, הם רוצים איזה דעת, אז הם משתחלים מפסל. לא יודע, אבל יש גויים שמאוד מאמינים בזה. השאלה אם זה נובע מיצר עבודה זרה. מה זה?
כל איזה
אידאה
נתן.
מה? שאלה, אני צריך לברר את זה.
גם בינינו אין קצת עבודה זרה.
איפה?
יש כל מיני דברים. היה שם הרבה עבודה זרה. מה, הגמלים האלה כאילו?
יכול להיות שזה כל הדברים האלה, המזרח הרחוק וכל הדברים האלה, אני לא יודע אם בנטייה הנפשית, בעומק הנפש זה באמת עבודה זרה, רק יותר כאילו אווירה ודברים כאלה מהמזרח.
אולי אם זה היה בחול, אז הייתי אומרת, בוא לזה עבודה זרה. יש משהו בארץ ישראל. בסוף אנשים גם חוטים בארץ ישראל, אבל
אז עם כל מה שאתם מדברות זה בעצם אומר שכולנו תלמידים של הרב אשיח. באמת לא לגמרי מבינים מה הם עושים פעולה של עבודה זרה. אז גם בנפש הוא בעבודה זרה או שזה משהו חברתי, תרבותי, קצת כתורת, קצת אווירה. לא יכול להגיד. יש לי תחושה כשזה יבוא, יכול להגיד, על זה חז"ל דיברו, זה חז"ל. לא יהיו ספקות. ברוכות יהיו, תודה רבה.